שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1300 ואהת, ואנחנו נדבר עם הרב לייטמן על חסמי תקשורת. חסם, מהמילה מחסום, דבר שמפריע, תקשורת, ההתקשרויות בינינו, ננסה להבין מה מפריע לנו להתקשר טוב ואחד עם השני, ואיך אפשר לדלג על החסמים האלה בדרך לחיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שכל החיים שלנו הם בעצם סוג של תקשורת, כל הזמן העברת מסרים, אינטראקציה בינינו, בין אנשים, ואנחנו מבחינים בזה, זה לא שלא רואים את זה, אנחנו מבחינים ויודעים על זה, והמחקרים מדברים על זה, שיש לא מעט גורמים שמהווים סוג של מחסום בתקשורת, שתהיה תקשורת טובה, שתגרום לקרבה, לחיבור בין אנשים. והיום נרצה לשוחח איתך על החסמים האלה, ובעיקר לשורש שלהם, מה באמת גורם לחוסר יכולת שלנו להתקשר בצורה טובה, בצורה איכותית. אני יכולה להגיד בכמה מילים, שבעצם על מה שמדבר המחקר זה, שלמשל שמיעה סלקטיבית. זאת אומרת, האדם שומע מה שנוח לו לשמוע, מה שנוגע בו, מה שנוגע לו. ומה שלא, הוא לא שומע בכלל. או למשל פרשנות אישית. כל אדם מפרש ממה שנדמה לו שהוא שמע או הבין, וזה יוצר הרבה מאוד מצבים של חוסר הבנה שיכולים להוביל לכל מיני אירועים. דעות או תפיסות מסוימות שיש לי, שלא מאפשרות לי לשמוע משהו אחר חוץ ממה שאני חושב. בקיצור, יש רשימה מאוד ארוכה שכבר כולם מודעים לזה שהם סוג של חסמים שלא מאפשרים באמת לתקשורת טובה להתרחש. אבל פה היינו היום רוצים לברר איתך קודם כל באמת מהו השורש, מהו הבסיס שממנו צומחים כל החסמים האלה שציינתי.
שורש של כל החסמים האלו זה יסוד הבריאה, רצון ליהנות. שרצון הזה, אם הוא נמצא בדרגת דומם, בדוממים, אז הוא מחזיק אותם יחד. שישמרו על המצב הכי נוח להם והכי טוב. אם זה צומח, אז הוא כבר מפתח במישהו קיים, הכוח הזה, פריחה, התקדמות, למצבים יותר טובים, שיכול ליהנות יותר, כשהוא יפרח, כשהוא יגדל. אם זה דרגת חי, אז זה כבר לידה והתפתחות של גופים החיים, זה זה וזה מזה. ודרגת המדבר בבני אדם זה כבר ללא גבול. זאת אומרת, רצון ליהנות שנמצא באטום הפשוט, כבר שהוא מורכב משניים נגיד, פלוס ומינוס, כן? אלקטרון ופוזיטרון, כבר הוא מחייב את הבריאה הזאת כל הזמן להחזיק את עצמו במצב הטוב ביותר. ולכן כשאנחנו מגיעים כבר כבני אדם, מורכבים מאוד ומלאים כל מיני שיטות, פילוסופיות, פסיכולוגיות, גם כן ניסיון מעבר והכל, כשאנחנו מגיעים לתקשורת בינינו, אז ודאי שיש בינינו בלבולים גדולים ושיטות למיניהם, איך אנחנו צריכים להתקשר לזה לזה, אבל בכל זאת ביסוד ההתקשרות בינינו, זה נמצא אותה נטייה שאני רוצה בכל רגע להרוויח, להצליח, ליהנות. גם אני, וגם עם מי שאני נמצא. ואז אנחנו בהתאם לזה נכנסים להתקשרות. התקשרות יכולה להיות כמו בין בני אדם, כמו בין הקולגות בעבודה, זה יכול להיות בין זכר ונקבה, זה יכול להיות בין הורים וילדים, כל מיני צורות וסוגי ורמות ההתקשרות. אבל תמיד ההתקשרות היא, אם היא מתבצעת, היא מתבצעת מתוך זה שכל אחד, כל הזמן, בתת הכרה או בהכרה, חושב איך הוא יכול להיטיב את מצבו. מצבו פנימי, נפשי, כספי, לא חשוב. ולכן יש כאן הרבה חסמים.
איך רצון ליהנות שיש באדם מונע ממנו להתקשר בצורה טובה עם מישהו אחר?
אם אני לא בטוח שאני יוכל לקנות משהו, ליהנות במשהו, בהתקשרות לזולת, אז אני אם כך מונע מעצמי להתקשר, אז מתרחק. אם אני פוליטיקאי, אז בכלל זה נמדד על ידי הרבה מאוד חשבונות. אם אני עם הילדים שלי, אז גם כן, למה, איך, מה אני רוצה להשיג מהם, איזה שינוי בהתנהגות שלהם וכן הלאה. אם אני עם במשפחה, עם אשתי, אז שם זה חשבונות עוד יותר
מורכבים.
מורכבים, אני לא הייתי אומר מורכבים, הם די פשוטים, אבל יותר ברורים. זאת אומרת, תמיד אנחנו נמצאים בחסמים, תמיד אנחנו נמצאים בחשבונות, ואין לנו סתם התקשרות אחד לשני. אין דבר כזה בכלל. כי כל אחד מאיתנו, הוא בעצמו נמצא בנוי ממערכת מאוד מורכבת. ולכן עושה חשבון עם עצמו, ובמה הוא יכול להתקשר לזולת כדי להרוויח. זאת התוצאה שצריכה להיות. איך אני יכול להרוויח משני?
עכשיו, המנגנון הזה שאתה מתאר הוא למעשה מנגנון תת-הכרתי, שנמצא באדם. זאת אומרת, זה לא שהוא יושב ועושה את החשבון הזה, יש איזשהו מנגנון פנימי כזה, שהוא לא נמצא בהכרה של האדם, שהוא בעצם עושה, הוא כל הזמן בודק, כדאי לי, לא כדאי לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה משרת אותי, זה לא משרת אותי. הוא כל הזמן בודק בצורה כזאת, בצורה תת-הכרתית, ואז אם האדם מרגיש שעכשיו ההתקשרות עם אדם מסוים, או בסיטואציה מסוימת, היא לא משרתת אותי, לא מתאימה לי, אז אני בעצם כבר מרימה את המחסום, או מורידה את המחסום, כן? זה בעצם מה שקורה? לא שומעים אותך רע.
כן, כן. זה די פשוט, אבל בעצם זה כך.
אני רציתי רגע להתעמק בזה טיפה. אמרת, המשפט האחרון שאמרת זה שכל אחד הוא בנוי ממערכת מאוד מורכבת, וכשאנחנו בתקשורת, אנחנו שני אנשים שלכל אחד בעצמו יש מערכת פנימית מאוד מורכבת, שכל אחד כל הזמן עושה חשבונות איך אני יכול להרוויח מהשני. אז מה שהבנתי זה כזה דבר. נגיד עכשיו אתה דיברת, ואני הקשבתי לך. האם מה שאתה הסברת פה זה אומר שכשאני מקשיב לך או לכל בן אדם אחר, כל הזמן כשאתה מדבר אליי, אני בפנים רץ אצלי מנוע כזה פנימי?
כן, אתה בודק במה אתה יכול ליהנות ממני.
תוך כדי שאתה מדבר זה קורה?
כן. אתה רוצה או לא רוצה, אבל כל הזמן אתה בודק. בשביל מה אני יושב, בשביל מה אני שומע, מה אני יכול להרוויח. זה התוכנה שעובדת כל הזמן בכל גוף חי.
עכשיו, התוכנה הזאת הפנימית, אני חשבתי שהיא הייתה אמורה דווקא לפתוח אותי לתקשורת איתך. למה? כי אני כל הזמן קולט וגם מחפש ומברר איך אני, איך מה שעכשיו הוא אומר, לכאורה זה נשמע לי שזה היה צריך לא לחסום את התקשורת בינינו, הפוך, לפתוח אותה, כי אני גם מקשיב וגם תוך כדי מחפש, אתה יודע, מה אני יכול פה? אז למה אתה מגדיר את זה כשורש למחסומים?
כי קודם כל אני בודק האם אני חס ושלום יכול לנזק ממך. האם אתה גורם לנזק? אני כבר לא חושב על הרווח, אני קודם כל חושב על על הסיבה לנזק. האם כדאי לי כאן להתרחק? האם כדאי לי כאן לעשות איזה מחסום? מה אני אעשה אם אתה מגיע, גם אתה מגיע עם כל מיני חשבונות שלך? האם אני אוכל להתמודד עם מה שאתה מגיע או לא? איך אני יכול להפוך את הקשר בינינו לרווח שלי? שיהיה רווח הדדי מאלה. אבל האם אני בטוח שהתקשרות איתך היא התקשרות חיובית בשבילי?
אנחנו רואים שבאופן כללי בתקופה האחרונה, יותר ויותר החסמים של התקשורת בינינו הולכים וגדלים. זאת אומרת, אנחנו נהיים יותר קצרים, פחות סבלניים.
כי אנחנו מתפתחים. אם תיקי ילדים, אז אצלם זה דבר פשוט, הם פתוחים כאילו אחד לשני.
כן.
נגיד בארגז חול או איפה שהם משחקים שם, הם פתוחים ככה אני רוצה, ככה הוא רוצה, בוכים, דוחים זה את זה, אבל בכל זאת חשבון הוא פשוט. מה שאם כן אנחנו, כשאנחנו מתחילים נגיד להיפגש זה עם זה, מתחילים לדבר, עד כמה שאנחנו מדברים מרחוק, איזושהי שיחה ג'נטלמנית כזאת, מה נשמע, עם המזג אוויר, עם כל מיני דברים רחוקים שלא שייכים לא לאחד ולא לשני, איך אתם שמעתם על זה, שמעתנו על זה, משהו ניטרלי, אחר כך יותר ויותר מתחילים להתקרב אולי לדברים שנוגעים באחד ובשני, ושומרים בהתאם כמה שפותחים את עצמי אני וכמה שהשני, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש כאן, זה דבר אחד. דבר שני, האם מי הוא שאני מתקשר אליו, זה גבר או אישה? זה מאוד חשוב, ודאי, בהתקשרות. לשם מה מתקשרים? מה יכולים? אנחנו בודקים בתת הכרה אפילו, או כבר בהכרה, ממה אני יכול ליהנות מהתקשרות למישהו? מה זה נותן לי? איך אני יכול אחר כך, חוץ מזה, ליהנות? האם זה אדם שאני יכול בכלל לסובב אותו לטובתי, במשהו, באיזה חשבונות? זאת אומרת, יש כאן סדרת תוכניות שאני יכול להוציא מעצמי כלפי הזולת, מדבר שבכלל לא היה לי שום כוונה אליו, עד שאני מתחיל להשתמש בו בכוחות ותוכניות של ממש שלמים.
אמרת קודם שילדים שמשחקים בארגז החול, הם יחסית פתוחים אחד לשני.
כן, הם רוצים כל אחד, ברור מה שהוא רוצה. אני רוצה את זה, הוא רוצה את זה, ולא טוב, וכן טוב, וכן, והכל מיד זה הולך לפי מהמחשבה למעשה.
אחר כך, ככל שאנחנו מתבגרים, מה קורה לנו שהוא חוסם את התקשורת בינינו? אם במצב שהייתי ילד הייתי פתוח לגמרי, אחר כך כשאני מבוגר כבר יש לי כל מיני חסמים, מה קרה לי לאורך התהליך שסגר אותי?
אני רוצה קודם כל לשמור על עצמי.
ילד לא רוצה לשמור על עצמו?
לא, לילד אין את מערכת ההגנה. אני רוצה להיות קודם כל שומר על עצמי, ושהשני לא יוכל להזיק לי. במידה שאני בטוח שהוא לא יכול להזיק לי, אז אני מתחיל לייצר עמו מערכת ההתקשרות. מערכת התקשורת הזאת היא בנויה מזה שקודם כל אני כל הזמן שומר שהוא לא יכול להזיק לי, ואיך אני יכול להוציא מההתקשרות אליו איזה רווח שלי.
אתה יודע, עכשיו שאתה דיברת בדקות האחרונות, אני ניסיתי להתחיל לבדוק את כל מה שדיברנו, מה קורה לי כשאתה מדבר. שמתי לב שכאילו אני שומע שני קולות. קול אחד זה מה שאתה מדבר אליי, אבל אני שומע קול הרבה יותר חזק, שהוא בתוכי מנגן, כמו מפענח כזה, כמו אינקודר של מחשב. הוא כאילו דרך באפר, את מה שאתה מוסר הוא כאילו דרך באפר, מכניס אותו לשם וסורק אותו, כמו ב-MRI, ככה, סורק אותו מכל מיני צדדים.
כן.
אז כשאומרים תקשורת או חסמי תקשורת, דברים שחסמים את התקשורת, מה מפריע לי, הקול הפנימי שלי, הקול שבא אליי, מה בדיוק, איך זה עובד עם השניים האלה? מה חוסם?
חוסם שכל אחד לא מבין את השני, שלכל אחד יש מטרה אחרת. שכל אחד מפחד שהשני יכול לנצל אותו, לנצח אותו, וכו' וכו'. יש כאן עניין של ההתקשרות הדרגתית, פנימית יותר, עניינית. אם אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להיות חיוביים, כן, זה לזה, אז זה תקשורת אחרת. אם אנחנו סתם מקרים או במשהו, זה בעיה גדולה מאוד. העניין פשוט, רצון לקבל שבאדם, הוא צריך להגיד לאדם, להוכיח לו לאדם, שכדאי לפתח את הפסי תקשורת האלה או לא.
עכשיו אני נזכרת בשיחה שהייתה לי ממש לא מזמן עם חברה, שסיפרה לי ממש בדמעות שהבן שלה, בן 5, אין לה סבלנות להקשיב לו. כשהוא מתחיל לדבר, היא אומרת, אני מאבדת את זה מהר, והיא אומרת, אני לא יכולה להסביר לך איזה כאב לב זה עושה לי. אין דבר יותר יקר לי בעולם מהילד הזה, ובו זמנית, אני לא מסוגלת להקשיב לו. אז אני מנסה עכשיו לראות איך הרצון ליהנות, בוא נגיד, שאצלה ייצר את החסם הזה שלא מצליחה להקשיב לילד שלה. מה בעצם קורה?
זו בעיה. אני לא יודע מה להגיד כאן, אבל ודאי שעניין הוא שהיא לא מרגישה בזה תועלת. היא לא מצפה מזה חידוש. אין לה בזה מטרה גדולה, גבוהה, חשובה לה. נגיד שאני הייתי רוצה לשמוע מהילד שלי על משהו, אפילו על השכינה שמעניין לי, כן? וילד דיבר איתה.
כן.
אז אני כך אשמע, יש לי מטרה. דרך הילד לקבל איזה מידע על השכינה. אבל אם אני לא מעוניינת בזה, אז מה הילד יכול להגיד לי? אני מלכתחילה מורידה חשיבות ההתקשרות עמו לדרגת אפס.
בגלל שברור לי שאני לא ארוויח שום דבר מלהקשיב לו?
כן.
זאת אומרת, אין איזה דבר חידוש.
בטח, זה העניין. עד כמה שאני יכול ליהנות מההתקשרות עם השני. על זה דיברתי בהתחלה.
אז זאת אומרת שבעצם יש מין איזה תפיסה, נגיד כזאת, שאומרת, נו, הוא בטח יגיד לי עוד פעם את מה שהוא כבר אמר לי אולי 100 פעם לפני, אין איזה דבר חידוש, אז תגיד לי את זה מהר וכמה שיותר מהר תלך מכאן.
כן.
זה בעצם מה שקורה. עכשיו, יכול להיות שהחסם הוא בכלל אצלי, שאני לא מנסה למצוא איזה דבר חידוש?
זה כבר, זה כבר תוצאות, זה כבר סיבות. איך אנחנו? נגיד במקום ילד יש בעלך.
כן.
אז כבר את מתייחסת אחרת. כי זה כבר לטווח ארוך, את יכולה לקלקל או להטיף ליחסים ביניכם וכן הלאה וכן הלאה. אבל בכל זאת, זה הכל תלוי בערכה שלך מהתקשורת, מדרגת התקשורת עם האדם.
אז בוא ננסה עכשיו להבין איך מתגברים על החסם הזה. אנחנו מבינים שיש פה חסם, אנחנו מבינים שהוא
לעלות חשיבות.
חשיבות של מה?
של הקשר. מה החשיבות הקשר, עלת דרגת הקשר עם האדם, זה יכול להיות מילד ועד הגדול ביותר בעולם, איך עלת דרגת הקשר היא משפיעה עליי, משפיעה על הגורל שלי, עד כמה שאני יכולה ליהנות מזה, ואני מדבר כאילו בשמך, כן? יכולה ליהנות מזה, ואז בהתאם לזה, איך אני מתייחסת להזדמנות להתקשר עליו.
יש, בוא נגיד ככה, מה הם היתרונות? סיפרת קודם מאוד יפה, איך בעצם אצל כל אדם יש איזושהי מערכת הגנה. כן. שהיא קודם כל מערכת הגנה, יש פה כאילו איזה שני מחסומים. קודם כל, מה יכול לפגוע בי? זה בכלל כבר אני מורידה כנראה 80% מה לא עובר בכלל את המחסום, והמחסום השני זה אם זה מועיל לי. אם זה לא מועיל לי בכלל, זה גם יכול להיות שזה ייפול כבר במחסום הבא. אז יש פה ככה כמה מחסומים בדרך.
כן.
עכשיו, איך אני יכולה לדלג, להתרומם מעל המחסום הזה? אז אמרת לי להעלות את החשיבות של הקשר. אם הקשר יהיה לי חשוב, אז בעצם יהיה לי איזשהו אינטרס פנימי לטפס מעליו, לעשות איזשהו מאמץ פנימי.
כן.
עכשיו, אבל כמו שנגיד בדוגמה שנתתי קודם, ויש עוד המון דוגמאות כאלה, יש הרבה קשרים שמאוד חשובים לי, למשל הנערה המתבגרת שיש לי בבית, ואני לא מצליחה למצוא איתה איזשהו סוג של קשר, היא מאוד חשובה לי, היא כל עולמי. לא יכולה להגיד שהקשר הזה לא חשוב לי, ועדיין המחסומים שם עומדים בכל הכוח.
אז את לא מכינה את עצמך להתקשרות הנכונה.
אז זה בדיוק השאלה, איך אני יכולה להכין את עצמי להתקשרות הנכונה?
חשיבות, חשיבות. זה הבעיה, שאת צריכה לעלות דרגת החשיבות, שעכשיו בשיחה שלי, נגיד היום, אם זה יקרה איתה, מאוד חשוב לי שהיא תבין אותי בזה ובזה. אני שמה, נגיד, לפני שתי מטרות בהתקשרות אליה, ואני רוצה לדעת גם כן לעצמי על זה ועל זה ממנה. אז כבר יש לנו, יש לי איתה להשתיל בה שתי ידיעות שלי, ולקבל ממנה שתי ידיעות שלה.
יפה, הצבת פה מטרה מאוד ברורה, עכשיו הבנתי. זאת אומרת, הצבת מטרה מאוד ברורה, מה אני רוצה להשיג מההתקשרות איתה?
כן, לשתול בה ממש.
בוא תנסה לתת לי עוד דוגמה, למשל, כי נתת לי פה דוגמה שהיא חשובה, זה משהו שאני יכולה לממש אותו, זה ממש משהו שהוא יכול להיות פרקטי.
אנחנו יכולים ללכת עוד יותר.
כן.
האם אני רוצה שאני מקבלת ממנה הידיעה הזאת, שהיא תדע שהיא מוסרת לי איזו הידיעה חשובה, וזה עוזר לנו להתקשרות ההדדית בינינו, או בינינו לעוד מישהו שלישי, ואני שמדברת אליה, חשוב לי להסביר לה, לא בחשאי שאני משתילה איזו ידיעה או משהו, אלא שהיא תדע שמה שאני מוסר לה, אני מקווה שהיא תשתמש עם הידיעה שלי בצורה כזאת וכזאת מיוחדת למקרה או לאדם מסוים.
אני רוצה לתת דוגמה מתחום קצת אחר. מנהל ועובד שלו. הסיטואציה שמתרחשת בתקשורת ביניהם בדרך כלל זה שהמנהל אומר לעובד שלו לעשות משהו, והעובד בדרך כלל לא מבין אותו נכון. למה הוא לא מבין אותו נכון? כי הוא בעצמו, העובד, תמיד מפרש לעצמו משהו באופן שגוי ממה שהתכוון המנהל. אז הפרשנות האישית השגויה של העובד חוסמת את התקשורת. איך אפשר על חסם כזה של פרשנות אישית שגויה של העובד להתגבר בתקשורת בין המנהל לעובד?
הם צריכים לשחק את הסיטואציה הזאת, התקשרות ביניהם, את הסצנה הזאת. משני כיוונים, שהעובד אחרי שהוא שומע ומנהל שהוא דיבר ואחר כך שמע גם כן משהו, איזו תגובה מהעובד, שהם התחלפו בתפקידים.
כלומר?
ויבדקו כך את עצמם.
כלומר? תתסרט לי את זה.
שהעובד יחזור על מה שמנהל אמר לו בצורה פשוטה, בצורה שהוא היה מדבר על זה, ואפילו יסביר ויוכיח שמה שחשוב כל כך לבצע את הפקודה ולמה, ואחר כך האדם הזה שצריך לבצע, חוץ מזה שהוא עובר על מילים של המנהל ומסביר את זה, הוא גם כן מסביר איך הוא מתכוון לעשות את זה, אבל כבר לא מצורה שהוא הולך לבצע, אלא איך שהמנהל רוצה ממנו שהוא יבין. כל אחד יתלבש בשני.
מה בעצם התרגיל הזה בונה בכל אחד?
תקשורת. תקשורת.
תקשורת? מה בדיוק? זה תרגיל מאוד יפה. זה כאילו יש משחק החלפת תפקידים, עכשיו אני המנהל ואני...
זה בדיוק שקורה במערכת תקשורת. אני צריך לשחק כמו שהצד השני שמקבל ממני, וצד השני צריך לשחק אותו תפקיד כמו שאני שמוסר לו.
אם לכל אחד, נגיד שיש לכל אחד בצדדים בתקשורת אינטרס אחר, אז איך הוא יוכל להתלבש בצד השני?
אז אנחנו נברר את זה בזמן שאנחנו ככה מתקשרים. כי אני בודק את השני, עד כמה שהוא מבין אותי, עד כמה שהוא מבין בכלל את המצב שלי, מה אני דורש ממנו, או מה אני ככה מייצב לפניו, וגם כן אני בודק. זאת אומרת, אחרי שאנחנו בודקים ומבררים בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו אפילו צריכים לרשום מה שאנחנו השגנו בינינו, בהתקשרות, בתקשורת בינינו. ואז לא יהיה לנו הבנה אחרי זה, אפילו לחתום, שזה מה שהמנהל דורש ממני, וזה מה שאני עובד, הבנתי מהמנהל, וכך אני הולך לעשות, אני כותב, והמנהל אפילו חותם שאני הבנתי נכון והולך לעשות.
שניהם צריכים להתלבש אחד בשני?
בטח.
אז מצד המנהל, רגע בוא תסביר לי, לא הבנתי מה המנהל. המנהל בא ונתן את ההוראות שלו.
ההוראות שלו, אני לא בטוח שאני שמעתי.
אתה כעובד?
כן.
נכון. אז מה אתה כעובד עושה?
אני צריך לבדוק מה שמעתי ממנו. זאת אומרת, אני צריך להתלבש במנהל, איך שהוא אומר לי את זה, מה המטרה שלו, מה הוא מוסר לי, מה הוא רוצה שיצא מהפעולה שלי. והמנהל בודק את הדברים האלה, מה שאני אומר, ואם הוא באמת מסכים עם כל מה שאמרתי, אז אנחנו כבר הבנו חצי דרך.
זה בעיקר מצד העובד.
מצד העובד.
המנהל גם צריך לעשות התלבשות בשני, בעובד שלו?
הוא צריך להבין שאני הבנתי נכון.
הוא רק מוודא שהבנתי נכון.
כן. וגם כן בזה הוא בודק את עצמו. האם מה שהוא נותן לי, הדבר הזה הוא הגיוני, או בר קיימה, וכן הלאה.
הבנתי. לצערי הרב, הזמן שלנו בעוד חצי דקה ייגמר. תן לי רגע, תסגור לי את המקרה של הנערה והאימא. הנערה והאימא שהייתה ביניהם תקשורת חסומה. מה יכול שם לשחרר? תן לי איזה תרגיל לאימא והנערה.
התלבשות אחד בתוך שנייה. אימא צריכה להתלבש בנערה ונערה באימא. אחרת אין תקשורת.
מה הן עושות? מה הן עושות בתרגיל?
הן מתקשרות בצורה כזאת, שכל אחד ברמה שלה, וזה...
ואז זה לא נפגש?
לא.
אוקיי, אז מה יהיה התרגיל?
ואי הבנה.
אז מה יהיה התרגיל המעשי? תן לי הוראה תפעולית.
התלבשות, נערה עכשיו מדברת כמו אימא, אבל בשיא הרצינות שהיא מתפקדת כמו אימא, ואז היא מסבירה כמו אימא, מה אימא צריכה להגיד לה, כן, באיזה צורה, על איזה עניין וכן הלאה, ואימא צריכה להתלבש בנערה, ובצורה כזאת להביע את עצמה, מה היא מצפה מאימא, שהיא הנערה עכשיו.
בוא נסגור, התוכנית שלנו הייתה על חסמי תקשורת, מה העצה הכללית להתגבר על כל המחסומים בתקשורת?
מאוד פשוט, שיהיה התקשרות אחד לשני, כל אחד צריך להיות כלול מהשני. זהו.
הרב לייטמן, אנחנו נרצה לשוחח עוד, אבל היום סיימנו. תודה רבה לך. תודה, ניצה מזוז.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים לחיות טוב. כל טוב, להתראות.